ראשון, כמובן שהדברים קשורים לעניין של יציאת מצרים, ומטבע הזמן, כן, חשבתי לנכון לעשות את השיעור, כי כנראה ששבוע הבא לא יהיה שיעור, כי זה יהיה ממש סמוך לפסח ויהיה הרבה הרבה עניינים, אז לפחות שיהיה לנו טעם, טעימה, לפני החג. הזוהר אומר, ובחודש הראשון, ב-14 יום לחודש, פסח לשם. שואל הזוהר, מן ראשון, דא ניסן. תמן ולידת ההי חיה, לקיים מה דאוקמוה, מרי דמתניתין, בראש השנה י' א', בניסן נגאלו, ובניסן עתידין להיגאל, ובי"ד דילה, ויומר כי יד על כסיה, לעברה מעל מעזר עד עשיו עמלקים. התרגום של זה, ובחודש הראשון ב-14 יום לחודש, פסח לשם, כן? קורבן פסח. לא 15 יום, 15 יום זה יציאת מצרים. אנחנו מדברים עכשיו על קורבן פסח, ב-14 יום לחודש. מן ראשון, למה התורה קוראת לחודש ניסן החודש הראשון? הרי אין לו את השם הזה. השם ניסן עלה מבבל. אנחנו עכשיו בזמן התורה. בזמן התורה אין לחודש הזה ניסן את השם ניסן. הוא נקרא החודש הראשון, חודש האביב. אז הזוהר עכשיו שבא אחרי כבר השמות, אז הוא אומר לנו, מן ראשון, מי הוא הראשון? ניסן, דה ניסן, זה ניסן. תמן ולידת האי חיה, מה קורה באותו חודש? מלמד הזוהר הקדוש, שבאותו חודש החיה, שאנחנו ננסה להבין מי היא, מוציאה לעולם, יולדת, לקיים מה דאוקמוה, מרי מתניתין, יולדת מדרגה, כדי לקיים את מה שאומרים חכמים בגמרא ובמסכת ראש השנה דף י' א', שבניסן יגאלו ובניסן עתידין להיגאל. כלומר, מה שהוא נולד בחודש הראשון. ומי יולד את זה? אותה חיה. וביום י' ד', ביום 14 לחודש הזה, על זה נאמר, ויומר כי יד על כס יה. כלומר, המלחמה של עמלק, כי יד על כס יה, נאמר על היום הזה. בזמן שבני ישראל מקריבים את קורבן פסח, זאת המלחמה של עמלק, נגד עמלק. בשביל מה? לעברה מעלמה, כדי להוציא אותו מן העולם, לסלק אותו מן העולם, את הכוח הזה זרעה דעשיו עמלקים. כלומר, הזרע של עשיו, שהוא בעצם שורש עמלק. עד כאן לשון הזוהר. ננסה קצת לפתח את העניין בסייעת הדשמיים. בחודש, בחודש ניסן, ילדה אותה חיה שהיא המלכות דאצילות. אז אנחנו עכשיו כבר נכנסים לפירוש. מי אותה חיה? מלכות. מלכות דקדושה, מלכות דעולם האצילות. את מה היא ילדה? את אורות הגאולה. דהיינו את שני המשיחים. הגאולה בכללותה כלולה משני משיחים, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. מתי הם נולדים, מתי הפוטנציאל שלהם מופיע בעולם? בחודש הראשון, בחודש ניסן. וזה כדי לקיים את מאמר חכמנו, לקיים מה שהעמידו בעלי המשנה, כן, בגמרא במסכת ראש השנה דף י"א עמוד ב', בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל. כלומר, יש מין רצף היסטורי, קוסמי, לפני היסטורי, של גאולה שמופיעה בחודש ניסן. בניסן נגאלו, בניסן עתידים. לא רק בגאולה אחת, אלא תמיד עתידים. הרשימו של הגאולה של ניסן נשאר לנצח. תמיד בניסן יש גאולה. הם תמיד יהיו עתידים להיגאל. והוא לקיים מה שכתוב במיכה, פרק ז', פסוק תדבר, כאמץ אתך מארץ מצרים, אראינו נפלאות. כלומר, אותו דבר, אותו פוטנציאל, אותו מנגנון מתעורר כל שנה מחדש. הוא ממשיך שם ואומר שביום י' ניסן, זה ההמשך של הזוהר, עכשיו קצת יותר ספציפי, דיברנו על החודש בכללותו, עכשיו בי"ד לחודש, ביד שבחודש, שהוא ערב פסח, יתקיים סוד הכתוב, ויומר כי יד על כס יד. זה מתקיים דווקא בתאריך הזה, י"ד, שפירושו, על יום מיוחד זה, שהוא י"ד ניסן, הייתה שבועה שהקדוש ברוך הוא יעביר ויבטל את זרע המלכים מן העולם. אנחנו חשבנו שזה בפורים, נכון? בפורים זה מתחיל, אבל העניין של גמר הפעולה, של גמר התיקון, הוא ביום שאנחנו מקריבים קורבן פסח. אנחנו צריכים להבין מהקשר הזה, שעצם זה שאנחנו מקריבים קורבן פסח, זה פועל לבטל את כוח עמלק ואת כוח אסף באותו יום. כלומר, אם אני מרחיב עכשיו את הרעיון, לא ייתכן להיכנס למנגנון של גאולה כל עוד ונמצא אסב המלאק בעולם. ולכן ערב פסח, קודם פסח, ברגע שאתה עושה את הקורבן הזה, אתה בעצם מבטל את כל המנגנון הרע שיאפשר לך להיכנס אל תוך המנגנון הגואל שנקרא פסח. לא לשכוח שאור ל-14 גם בודקים את החמץ לאור הנר. זה אותו יום. כלומר, אותו יום, בערב שלפני, אבל זה כבר ביום ההוא, יש גם את בדיקת חמץ, את ביטול החמץ, שזה גם כן רמז לדבר הזה. כלומר, אנחנו מבטלים את החמץ הזה, שנקרא עשה ועמלק, גם בבדיקת חמץ, גם בביאור של החמץ, וגם בקורבן של פסח. המנגנון הזה, כל הפעולות הללו, באות להכשיר אותנו, להכניס אותנו נקיים וראויים לגאולה בפסח עצמו, שהוא ב-15 כבר. בסדר? כלומר, זה המנגנון שקודם. אי אפשר להיכנס בלי בדיקת חמץ לפסח. בלי ניקיון פנימי, אי אפשר להיכנס לגאולה. אתה לא יכול להיגאל אם אתה בעצמך עדיין לא נקים מכל הרשויות הזרות הללו שכאן מסוכמות כולן בביטוי, בשם, המלכים ועשיו. זה מה שצריך להבין. עכשיו ניכנס קצת יותר בעזרת השם ונראה. לומר הסיבה לזה, למה זה ככה? כי ניסן הוא ראש השנה למלכים, נכון? אנחנו יודעים בגמרא שיש ארבעה ראשי שנים, אחד בניסן ראש השנה למלכים. מה זה אומר ראש השנה למלכים? מי הם המלכים בעצם? מלכי ישראל. מלכי ישראל כל שנה מחדש בחודש ניסן קובעים שזה עוד שנה בשבילם. למשל, מלך הוכתר בחודש אדר, חודש לפני. עבר רק חודש, הוא הגיע עכשיו לניסן, כמה שנים יש לו? כבר שנה אחת מלוכה. מחודש ניסן הוא מתחיל שנה שנייה, אפילו שהוא עבר רק חודש, מלך. למה? כי הזמן הקובע למלך זה חודש ניסן. בעומק, מה הדבר הזה אומר? שאנחנו מדברים על מלך המשיח, על המשיחיות, על גילוי מלכותו התברך דרך המלך המשיח, הרי זה מלכותו של הקדוש ברוך הוא שמופיע דרך המלך, מלך בשר ודם, שהוא מלך המשיח, המשוח במשחת הקודש. אבל הפוטנציאל שלו, של הגילוי, הוא בניסן. כלומר, חודש ניסן מיוחד למלכים, וכמובן למלך האחרון שהתגלה הוא מלך המשיח. לכן, זה ראש השנה למלכים, ראש השנה למלכות, לגילוי המלכות. מתי דיברנו על המלכות בשנה? בראש השנה, באחד בתשרי. אבל שם זה היה ברעיון, בפוטנציאל. מתי זה הופך להיות במציאות? בראש חודש ניסן. בראש חודש ניסן זה ראש השנה למלכות, לגילוי. לכן הוא ראש השנה למלכים, רמז להתחזקות המלכות דקדושה, היוצאת עתה, בראש חודש ניסן, מן הכוח, מכוח הסיתום שהייתה בו. עד עכשיו היא הייתה בסיתום, בסוד ויחשוף יערות ולהתגלות בעולם. כלומר, היער נחשף, עכשיו אנחנו רואים את גילוי המלכות, בעולם בחודש הזה. דה פקטו, במציאות מה זה אומר? שאנחנו אמורים לראות בחודש הזה גילוי מלכותו יתברך בכמה רבדים במציאות שלנו. כל מיני תופעות שמובילות לאותו מסלול ולאותו רעיון של גילוי השם בעולם בצורה יותר ברורה. כמובן בשביל זה צריך משקפיים מיוחדות, כמו שאמרנו בכמה שיעורים, לגלות איך הקדוש ברוך הוא מתגלה באותו חודש, אבל כנראה שכל שנה ושנה מחדש יופיעו אותן תופעות שמגלות יותר ויותר את גילוי מלכותו של הקדוש ברוך הוא בעולם. גם באופן כללי וגם באופן פרטי אצלנו. יש החלטות חדשות, איזה בניין חדש, משהו מתחיל מחדש בחודש הזה, חודש ניסן. עושים סיכומים, סוברים דברים, פותחים דברים מחדש. פירוש, בכל דור ודור נמצאים שני משיחים לצורך הגאולה האחרונה. וזהו שאנחנו אומרים על ליל הסדר, שהוא המיוחד והמוכן לזה, שימורים לכל בני ישראל לדורותם. מה זה שימורים? למה שימורים ברבים? כי יש שני משיחים שהם משומרים, שמורים, מיוחדים לאותו יום. כי בניסן נגאלו, ובניסן עתידים נגאל. ליל שימורים הוא לשם, תשימו לב, זה לבני ישראל וגם לשם, שתי שמירות, בהתחלה בפסוק אומר שימורים לכל בני ישראל לדורותם, ואחרי זה ליל שימורים הוא לשם. כלומר, השימורים הם לא שימורים תחתונים בלבד, אלא שמימורים תחתונים ועליונים. שמירה עליונה, שמירה תחתונה. למה? כי יש ליל ויש לילה. ואנחנו עכשיו נפתח קצת את העניין הזה. מה זה ליל ומה זה לילה? אנחנו אומרים ליל שימורים ולא לילה של שימורים. ליל הוא סוד חצי הראשון של הלילה. כלומר, עד חצות אנחנו קוראים לזה ליל. ולילה הוא סוד חצי האחרון של הלילה. מחצות והלאה אנחנו אומרים לילה. כי בשעה שבה הלילה, כלומר בערב, לפני חצות, כמה מיני מזיקים מתפשטים בעולם. ככה כתוב בספרים הקדושים. ויש להם רשות להזיק. אבל הלילה הזה, באותה שעה שיוצאת הקליפה, שיוצאות הקליפות בדרך כלל בשאר הלילות, הנה אז ממש מתעורר הכוח של יציאת מצרים. כלומר, בלילה רגיל בשנה, כל לילה הוא תחת השליטה של עולם הקליפות, של עולם החיצוניות. כן? מה זה לילה? זה לא סתם עניין של חושך, אלא שהדברים לא ברורים. כלומר, אנחנו נכנסים לעולם של ספק. לילה לא רואים. לא רואים במציאות, לא רואים גם במנטל, לא רואים פנימה. כלומר, אדם שהולך בחושך הוא כמו בתוך לילה. בלילה הזה, כן, הוא לא רואה כלום. מי שולט? החיצוניות. זה נקרא בקבלה כוחות החיצונים. אז לא לדמיין איזה שדים ורוחות, כן, מעופפים באוויר, אלא שבעצם, מה יוצא בעצם בלילה? שהאדם הופך להיות יותר חיצוני מאשר פנימי. הוא נדבק יותר לדברים הגופניים, החיצוניים, המושכים כלפי מטה. ולכן האנשים של הלילה, יש אנשי הלילה, הם יותר בעניינים של התענוג של הגוף, יותר בחיצוניות, פחות בעניינים הפנימיים. כמובן שלעומתם, המקובלים גם הם יוצאים בלילה, אבל הם עושים תיקון, הם מתעסקים דווקא בפנימיות הכי גדולה. באותו זמן, כדי להביא כוח נגד, אז האנשים האלה, הם בעצם מתעסקים בחיצוניות, זה נקרא לילה. לא בכדי, הגלות נקראת לילה, משולה ללילה. כי מה זה גלות? זה הפן החיצוני של המציאות. כשחוזרים לגאולה, לארץ ישראל, חוזרים לפנימיות. כלומר, גאולה זה גילוי הפנימיות. גלות זה רק חיצוניות. זה ההבדל בין גלות לגאולה. אין, הרמב״ם אומר, אלא שעיבוד מלכויות בלבד, זה ההבדל. מה זה שיעבוד מלכויות? או שאתה משועבד לחיצוניות, למלכויות, או שאתה משועבד למלכות. אין בין עולם הזה לעולם הבא, לימות המשיח, אלא שעבוד מלכויות בלבד. שם זה משועבד לכל מיני דברים זרים למהות שלך כישראל, וכאן אתה חוזר לישראליות שלך. ולכן, זה מה שקורה בכל לילה. אבל, בלילה הזה, המיוחד, כלומר בליל פסח, הוא נקרא ליל שימורים, שבאותו הלילה שהיה אמור לצאת אותו כוח של חיצוניות, משום מה יש כוח מתנגד, כוח של שמירה, ליל שימורים, והקדוש ברוך הוא שומר על הלילה הזה, שכל כולו יהיה פנימי. הלילה הזה כולו מצא. מה זה כולו מצא? כולו פנימיות, כולו חיים. זה ההבדל בין חמץ למצא. מצא זה פנימיות, חמץ זה חיצוניות, זה התנפחות. אז הלילה הזה כולו מצא. הלילה הזה כולו מרוא. מה זה כולו מרוא? איך זה יכול להיות כולו מרוא? כן, אז צריך לעבוד על זה, להבין מה זה אומר. הלילה הזה כולנו מסובים. כלומר, כולנו נוטים לכיוון של שמאל. מה זה שמאל? מלכות. המלכות בצד שמאל, צד הגבורות. כולנו הולכים לכיוון המלכות. כולנו מסובים. כולנו באחדות לזיווג עם המלכות. נוטים לשמאל. וכו' וכו' וכו'. אז גם המרירות הזאת, כולו מרור, זאת אומרת שאנחנו פועלים בצורה כזאת כדי לשנות את המנגנון של המרור למדרגה של מתיקות. לכן מתעורר הכוח של יציאת מצרים שהיה בחצי הלילה. אותו לילה שאנחנו נחגוג את הפסח, זה יהיה בחצי הלילה שיצאו בני ישראל מארץ מצרים. בחצי הלילה, דווקא. ואז אין להם רשות להזיק, ולכן אמר ליל שימורים הוא לשם. כי אפילו בחינת ליל יש בה שמירה. כלומר, אפילו החלק הראשון של הלילה, כי אתם יודעים שלילה זה כבר מיתוק, לכן מוסיפים את ההא. כשיש לכם ה, ה זה כבר מיתוק. ה זה כבר חיים. בסוד מה שיוסף הצדיק אומר, ה לכם זרה. כן? ככה כתוב שם. ה לכם זרה. בפשט זה הנה, הנה לכם. אבל הוא לא מתכוון לזה, יוסף הצדיק. סתם הנה לכם זרה. הוא אומר, ה לכם זרה. כשתשיגו את הבחינה שנקראת ה, אתם תשיגו את זרע החיים. לכן מה ההבדל בין חמץ למצה? חמץ זה עם חץ, ומצה זה עם ה. זהו, זה ההבדל. ברגע שאתה הופך את החץ לה, ברגע שאתה פותח פתח בצד שמאל של החיים שלך, בצד הגבורות, אתה עושה מעבר, זה הופך להיות ה לכם זרע. זה ההבדל בין חמץ למצה. ולכן זה בעצם סוד החיים. ההא הזה, הזאת, היא סוד החיים. איך כותבים אותה? כותבים אותה ד' וי', נכון? ד' וי' בפנים. על זה אנחנו אומרים, ה-לחמה עניה, די. אכלו אבהתנה, ד' י' די. כן? זה לא סתם מילים. זה ה-לחמה עניה או ה-לחמה עניה. לפי הקבלה יש אומרים ה-לחמה עניה ולא ה-לחמה עניה. בדיוק כדי להזכיר את הסגנון הזה, את המנגנון, שאנחנו עכשיו בנינו את ה-ה, שהיא סוד המלכות ב-י' כ' ו' כ', בשם הקדוש, י' כ' ו' כ', אנחנו מדברים על זה. ה-לחמה עניה, כן? היא עניה, היא דלה ועניה, לכן קוראים לה לחם עוני, וצריך עכשיו לעשות אותה עשירה, לגאול אותה, כמו אישה שצריך לגאול אותה. אז די אכלו, אבהתנה, בערד מצרים. אז אפילו בחינת ליל שהוא החצי הראשון, אז למה הבאתי את זה? כי לילה זה מיתוק, לכן מוסיפים לו ה בסוף. זה הליל ועוד ה, בתוספת ה, זה הופך להיות לילה. אז זה כבר מיתוק של ליל, לכן מחצות והלאה אפשר לעשות הרבה דברים שאסור לעשות לפני חצות. יש בה שמירה, אז בליל פסח, אפילו החלק הראשון שיש בו דינים חזקים, גם הם שמורים, גם הרגע הזה, גם החלק הזה, חצי הלילה הראשון שמור כמו חצי הלילה השני, שבעצם כל הלילה, הליל והלילה שמורים בחג הפסח. כל זאת כדי, בשביל מה השמירה הזאת? להוציאה מארץ מצרים. צריך מנגנון של שמירה, מישהו מכסה כדי שהעם יצא. מישהו שומר כן, כדי שהעם יוכל לצאת. כי אם לא, עם ישראל לא היה יכול לצאת. שכבר היה הלילה הזה מוכן ומזומן, ועל כן ניטל כוח הקליפות מיד. אין בלילה הזה חיצוניות. בלילה הזה מופיע רק הפנימיות ביקום, ולכן כל מי שמסוגל לצאת ממצרים, זה מי שבעצם רואה את הפנימיות במציאות. גם אנחנו. כל מי שיראה את הפנימיות במציאות שלו, יצא ממצרים. כל מי שילך לאיבוד בחיצוניות של החיים שלו, יישאר חס ושלום במצרים כזאת או אחרת. האם הדברים מובנים? רק מי שקשור לפנימיות, ומתי אפשר להיות קשור לפנימיות הזאת? באותו לילה. כי הפנימיות הזאת באותו לילה, זה הופך להיות בעצם לילה שהוא כולו אור, כולו יום. אין לילה בלילה הזה. הלילה הזה הופך להיות יום. מה אנחנו עושים באופן מאוד מאוד יוצא דופן, בערב אפילו, בבית הכנסת, קוראים את ההלל. שלם. מה קורה בלילה הזה? לא קוראים הלל בלילה. כן? אלא ביום. אבל כאן הלילה כיום יאיר. אז זה גם מי שחוגג חג העצמאות, גם כן קורא את ההלל בלילה, כי זה אותו סגנון. לכן ניטל באותו לילה כוח הקליפות, כוח החיצוניות מיד, והן, אין להן שליטה. ובכל מובדו, כוח הלילה הזה גורם שאפילו הליל, החלק הראשון, יהיה שמור, וזהו, הוא הלילה הזה לשם שימורים. לכל הדורות, זה לא ייפסק. זה דבר שהיה, שהווה ושיהיה. שאלה, מתי זה התחיל להיות ליל שימורים? ביציאת מצרים? לא, מבריאת העולם. כבר בבריאת העולם זה היה ליל שימורים, רק שלא השתמשו בליל שימורים הזה כדי להתנצל ממשהו. אלא האבות בלבד, כיחידים. אבל עכשיו, שכל האומה הבינה, וגם משה רבנו עזר, והקדוש ברוך הוא עזר לגלות את התוכן הקוסמי שיש באותו לילה, בכל השנים, כבר לפני כן, הקדוש ברוך הוא פתאום מופיע ואומר לנו, תנצלו את הלילה הזה, יש בו פוטנציאל, בראתי את העולם עם תכונה כזאת, שבלילה הזה תוכלו לצאת מן המאסרים שלכם, מן המצריות שלכם, תוכלו כל אחד לצאת מכל הבעיות שיש לו בחיים. שווה לדעת את האינפורמציה הזאת, נכון? זאת אומרת שבליל פסח, שתהיו בליל הסדר, אתם לא צריכים לספר סיפור על העבר בלבד, אלא לכוון ולומר, אני היום מחליט שכמו שאבותיי יצאו ממצרים, גם לי יש את הכוח לצאת עכשיו. למה? לא בגלל שאני חכם גדול, בגלל שבלילה הזה הקדוש ברוך הוא כבר קבע מנגנון כזה שמאפשר לי לצאת להינצל. וזה עובד, וזה עובד. כאילו הוא יצא ממצרים. אל תעשה סיפור כאילו לא אתה. חייב אדם לראות את עצמו. זה העניין. לא לראות את הסבא רבא. והוא שאמרו חז"ל שעל הים היה כתרוג אלו ואלו עובדי עבודה זרה. וכי אפשר שהיו ישראל עובדי עבודה זרה, חס ושלום. מה זה אלו ואלו עובדי עבודה זרה? אז מה זה עובדי עבודה זרה? אלא שהיו משוקעים בנון שערי תומעה, בין הקליפות, כן, 49, כמעט 50, והיו בקטנות הדעת, ולא היו יכולים לגלות את השם, וזה נקרא עובדי עבודה זרה. ברגע שאתה בקטנות המוחי, אתה כבר במנגנון כזה של עבודה זרה. יש אפילו מרבותינו שאמרו בגלל שהם היו בחוץ לארץ, וכל הדר בחוץ על הארץ דומה כמי שאין לו אלוה, או כעובד עבודה זרה בתהרה. אותו דבר. ובכל זאת, הוא התברך הוציאה מן הקטנות, והעלה אותם אל הגדלות, אבל באופן מיוחד מאוד. איך? בדילוג המדרגות. הרי אי אפשר לעלות באופן מהיר כזה. למדנו אחר הצהריים היום את השלבים, נכון? שאי אפשר ככה לקפוץ. ובלילה אחד כאן כן היה אפשר לקפוץ, כן היה אפשר לדלג. כמו שכתוב ביחזקאל, ותרבי ותגדלי. אנחנו קוראים את זה בהגדה דרך אגב. ותרבי ותגדלי. איך ותרבי ותגדלי? הרי את נקודה, את קטנה. מדבר על המלכות. איך את הופכת להיות גדולה? אלא שכאן היה מנגנון מזורז, על זה אנחנו אומרים בחיפזון. זה החיפזון. חיפזון, זאת אומרת דילוג על הקצב הרגיל. וזה נעשה תמיד בחודש ניסן. כלומר, אני חוזר ואומר, כל חודש ניסן יש דילוג כזה שחוזר ביקום ועדיין מופיע. כלומר, בחודש ניסן אתם יכולים להשיג מדרגות הרבה יותר במהירות מכל השנה כולה שצריך לעבור דרך סדר הדרגתי רגיל. אפשר לקפוץ מדרגות בחודש הזה, כי הקדוש ברוך הוא עוזר לנו לדלג. כל דודי הנה זה בא, מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות. מתי? בחודש ניסן. חודש שהוא למעלה מן הטבע, לכן הוא נקרא נס. כלומר, כוח עולה, כוח של דגל שהוא מתנוסס למעלה מן ההרגל הטבעי וממדרגת הטבע. שנגאלו בניסן וגם עתידים להיגאל. וגלות זו נבחנת בשני מישורים. מה זה הגלות הזאת? גלות כללית, כמובן, והיא גלות ישראל בין האומות, זה השלב הכי פשוט. וגם, כן, גם כן גלות פרטית אצל כל אחד ואחד מישראל, שהנשמה בגלות אצל היצר הרע. כלומר, עצם העובדה שאנחנו נמצאים בגלות, זה גם גלות פרטית, פנימית. כלומר, היצירתיות שלנו, היצרים שלנו, כוח היוצר שבנו, לוקח אותנו למקומות לא נכונים. זה נקרא היצר הרע. במקום ליצור דברים שבקדושה, אנחנו יוצרים עם היצרים שלנו דברים לא נכונים. זה נקרא שהנשמה הלכה לגלות אצל כוח היצירתי שלי. צריך להיזהר איך אני יוצר. מה אני יוצר? כן? ואנשים בעצם יוצרים את הכיוונים לעצמם. הם לא צריכים איזה מלאך שבא מבחוץ. כל אחד שיגיד לכם ככה אני, זאת עבודה זרה. אין דבר כזה. מה זה ככה אני? אתה בונה לעצמך את המנגנון של החיים שלך. אז אתה צריך לבנות מנגנון של יצירה טובה. אז יהיה לך יצר טוב. יצר טוב זה יצירה טובה. והנה זה כלל גדול, שתמיד כשבא הזמן ההוא בכל שנה ושנה, נעשה כמו שהיה בפעם הראשונה. ולכן מה אנחנו מברכים? שהחיינו והגיענו לזמן הזה. מה זה שהגיענו לזמן הזה? שבעצם הזמן הזה, ברוך השם שעוד פעם חזרנו למנגנון הזה שאפשר לעלות בו כמו שהיה תמיד וכמו שיהיה תמיד. דהיינו בכל שנה ושנה, כן, וזהו בניסן יגאלו, שיצאו מן הקטנות אל הגדלות, ובניסן עתידים להיגאל, דהיינו בכל שנה ושנה, באותו זמן, יכולים לצאת מן הקטנות אל הגדלות כמו בפעם הראשונה. קטנות שווה רשימה של כמה קילומטרים. עצבו, דיכאון, בכי, מרמור, ואיזה, ותלונות, ותוסיפו מה שאתם רוצים, כל אחד יוסיף מה שאתם רוצים. גדלות, אהבה, שמחה, איזון, ברכה, שפע, קשר לאלוהות וכו', תוסיפו גם כן כמה קילומטרים. אז האדם צריך לדעת שזה מה שקורה. ועל כן, פסח הוא דרועה ימינה. ככה אומר הזוהר הקדוש, מה זה דרועה ימינה? זרוע ימין. דהיינו שבפסח מתפשטים החסדים בעולם. ובפסח הוא חיות ומזון כל השנה כולה. כלומר, אם זה החודש הראשון, אז מה שיהיה בחודש הזה, זה בעצם כל המהלך. כולם ניזונים ממנו, נכון? מהראשון. כי הראשון הוא זה שנותן את הכיוון. אז הראשון מתחיל בחסד. זה הכיוון של כל השנה. תתחילו בחסד, בחודש ניסן, זה יהיה הכיוון לכל השנה כולה. ישמחו השמיים ותגל הארץ. זה הראשי תיבות של י' כבב כשמופיע בחודש הזה. ישמחו השמיים ותגל הארץ. למה? כי אתה עושה חסד כמו שהקדוש ברוך הוא עושה חסד. מאותם חסדים הנמשכים בעולם בליל הסדר, ובליל הסדר יש שפע גדול של חסדים שמופיעים. סדר הפסח עיקרו סיפור יציאת מצרים. כן? זה העניין של מספרים. והוא הנקרא הגדה. מלשון המשכת החסדים המוליכים את אור הגאולה העליון בכל שנה מחדש. זה נקרא הגדה, מלשון להגיד בבוקר חסדיך. כלומר המשכה, גידים. כן? גומל דלים. זאת ההמשכה של החסדים שיורדת, לכן המנגנון שלנו נקרא הגדה של פסח. ולכן אל תפספס את העיקר הזה, להגיד, לספר. ומה שאמר רבי יהושע, בניסן יגאלו, בניסן עתידים להיגאל, דכתיב בשמות י"ב, ליל שימורים מול השם, כי הוא לילה המשומר מששת ימי בראשית, מה שאמרנו מקודם, והלילה הזה משומר לנצח.
יש איזו סגולה בהגדה ולהגיד.
כן, יש סגולה בהגדה ולהגיד, היא פותחת את כל המנגנון של גילוי החסדים. כי מה זה להגיד בעצם? מי אומר? המלכות, נכון? זה הפה שנפתח, פה צח. סך זה חיים בגמטריה, 68, הפה בעצם מתמלא בחיים. אז הפה שלך עכשיו נפתח והוא מוציא את כל מה שהיה סגור בפנים. אדם שמסוגל לבטא את הדברים בפיו, כן, אז הוא יוצא מהכוח האילם שהיה בו, שהיה עושה אותו אלים, כמו שאמרנו גם כמה פעמים, אילם זה אלים, אדם שלא מדבר, הוא מדבר עם הידיים. וכשאתה פותח את הפה, אתה מסוגל לבטא את מה שיש לך בפנים, אז הידיים נחות קצת. כי עכשיו אתה מסוגל להוציא את זה בפה. אז זה פסח, זה הגילוי. והגדת לבינך ביום ההוא, אתה מסוגל פתאום לשפוך את הכל ולהודות, להודות. כן, תרתי משמע. מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע בגמרא, בראש השנה, י' א', ר' עמוד א', ולטעמי, אז לפרק חלק. בסנהדרין, כלומר, יש מחלוקת שהם הולכים לפי מה שכתוב בסנהדרין, כן, צדיק זין, סוף עמוד ב', דרבי אליעזר סובר אם ישראל עושים תשובה, כן, אז הם נגאלים. ולכן סובר כי הגאולה שייכת לחודש תשרה דווקא. למה הוא סובר רבי אליעזר שהגאולה שייכת לחודש תשרה, והוא לא מסכים לעניין שאנחנו אומרים כאן חודש ניסן? הוא אומר שלפי שיטתו תבואו גאולה מצד מידת הדין, שהיא רק על ידי התארותא דלתתא. הוא אומר שאם האדם לא יעשה משהו מעצמו, לא תהיה גאולה. רבי אליעזר, זה בא ממטה למעלה. ולכן אותיות תשרה מופיעות למפרע, מיתתא לעילא. כלומר, תף, שין, רש, יוד. כן, תשרה. מהאות האחרונה וחוזר לאלף. והצירוף של חודש תשרה הוא והיה, נכון? מה זה והיה? לא י' כו' כמו פה זה ניסן, שם זה והיה. מה זה והיה? בנים קודמים לאבות. ו' והה, לפני י' כ', זה נקרא והיה. אז אומר רבי אליעזר, אתם רואים שבחודש תשרה הילדים קודמים לאבות, זאת אומרת שהעבודה באה ממטה למעלה, דהיינו שהעיקר הוא קודם כל שובו אליי, אתם בני ישראל, ואז ואשובה עליכם. לכן ימי תשרה סובבים על התשובה וההשתדלות, ונקרא חודש תשרה חודש האיתנים דתקיפה במצוות. מה זה תקיפה במצוות? מלא מצוות החודש הזה, כל תקיפות הוא מי שבא על ידי השתדלותו. וזה נקרא לשון חז"ל שבא בזרוע. זה חודש תשרה. מה שאין כן בניסן, שהוא נקרא כן על שם הניסים אשר בו, נס. וכעול נס הוא חוץ לדרך הטבע, דהיינו חוץ מן ההנהגה מצד שורת המשפט וחוץ מחוקי הטבע הקבועים, רק הכל בצדקה וברצון השם יתברך. כלומר, זה מעבר לטבע ניסן. ובניסן מתעצמת דווקא ההתארותא דלעילא ולא ההתארותא דלתתא. כלומר, הקדוש ברוך הוא מתעורר כלפינו לבד, בלא השתדלות התחתונים. וזהו רבי יהושע לטעמי בסנהדרין שם. וסבירה לבניסן עתידים להיגאל. למה רבי יהושע סובר שבניסן עתידים להיגאל דווקא? בגלל שהוא אומר שזה בא מלמעלה, שהשיטה של הגאולה תבוא מלמעלה גם בזמן האחרון. וכשהגאולה באה ממעלה למטה מצד השם יתברך לבדו, אז מופיע רמז באותיות נס כסדרן באלף בית. אז לפה זה נון סמך ממעלה למטה, ולא כמו בתשרי תף שין רש ממטה למעלה.
אפשר לומר
אז יש עניין שבעצם שניהם אלו ואלו דברי אלוהים חיים, אחד בכוח והשני בפועל. זה הסוד. כלומר, ההתעוררות שהייתה לנו בראש השנה תקבע את צורת הגאולה שתהיה לנו בניסן. ראה מי היית בראש השנה, איך היית בראש השנה, ודע מה יהיה בניסן. כמו הסדר שקבע השם יתברך בעולמו, שכך מידת השפעתו מראש המחשבה עד סוף המעשה כידוע. וגם צירוף שם השם בניסן הוא י' ו-ו' שהאבות קודמים לבנים. י' זה האבות וו' זה הבנים, הפך מתשרה והיה. אבל אנחנו יודעים שוהיה זה לשון שמחה. והיה זה לשון שמחה. אז איפה אנחנו נמצאים? באיזו גאולה? האם לדעתכם אנחנו בגאולה האחרונה יותר גאולים בסגנון ניסן או בסגנון תשרה? לא פשוט בכלל. זה לא פשוט בכלל. הרי אנחנו יודעים שהגאולה תהיה בגבורה. וגבורה זה תשרה יותר, ניסן זה חסדים. אז איפה הגאולה שלנו? רחמים זה לא חסד. רחמים זה לא חסד. רחמים כולם מתבלבלים. רחמים זה קו אמצעי. זה חסד וגבורה. זה נקרא רחמים. אבל זה צריך להיות שניהם ביחד. אז איפה זה?
אמרנו שבניסן אנחנו נשענים על הצד שמאל, שהוא המלכות שזה הגבורה.
זה בגלל שאנחנו רוצים להשפיע עליו. זה חסד. הולכים להשפיע על המלכות, אז הולכים לכיוון של המלכות.
מגיעים לרחבים, כי מערבבים את הגבורה ועם החסד.
כן, אבל זה לא עניין של החיבור שם. זה רק העניין של הזיווג שם, אבל הרחמים לעצמם זה קו אמצעי. זה לא ימין ולא שמאל. מתי הקו האמצעי של השנה?
בחודש השלישי.
יפה מאוד. בחג השבועות, בחודש השלישי. אז זה לא פשוט כל כך. אז אל תחכו רק בניסן למשיח. בסדר? זה העניין. צריך להיזהר בזה. למדנו בשיעור שבניסן יגלו, בניסן עתידים להיגאל.
זה כתוב גם במוצאי שביעי ניגאל.
כן, מוצאי שביעית, אבל מתי במוצאי שביעית?
זה
כן? אז עוד פעם, אם זה במוצאי שביעית, זה יכול להיות במוצאי החודש השביעי. מי זה החודש השביעי? תשרה. נו, אז איך? כן, אז זה לא פשוט בכלל. כל השנה כולה סובבת סביב העניין הזה, הציר של הגאולה, ולא לצפות, זאת טעות, כן? לגאולה רק בניסן. שלא תצאו עם זה. אבל בניסן יש את הגילוי הגדול הזה של החסדים. וצירוף זה רומז שאין הדין כי אם מעט, כלומר י' כו' כן, יש דין, אבל הוא מעט, לצורך יופי וחיזוק החסד. כי הכל נעשה בהתכללות שמאלה בימינה, באופן הטוב והישר. על כן, כל הטובות והברכות המוכנות לישראל, כולן באות על ישראל בעיקר בחודש ניסן. זה החודש שיש לו את הפוטנציאל הגדול, כי הוא משלב בסופו של דבר את המנגנונים. והוא סוד בניסן יגלו, בניסן עתידים להיגאל. כלומר, אנחנו לא סותרים את דברי המשנה והגמרה, וכמובן שבחודש ניסן יש פוטנציאל מיוחד. והחודש ניסן נאמר ברמז, מוציא אסירים בכושרות. מה זה מוציא אסירים בכושרות? תהילים סמכת, שימו לב, תהילים של חיים, סך? דהיינו בחודש שהוא כשר, כושרות מלשון כשר, מוכשר, לצאת בו מן המאסר. מוציא אסירים בזמן המוכשר לדבר. מתי? בניסן. לא חמימה ולא קרירה. כלומר, בחודש ניסן לא כל כך חם ולא כל כך קר. המורה על המיזוג השלם, י' כו' כסדר, ובעצם זה נקרא רחמים. אז נכון שאמרנו שזה חסד, אבל באמת י' כו' זה רחמים, זה קו אמצעי. לכן בניסן באמת מופיע קו אמצעי שהוא יותר מוכשר לעניין הזה של הגאולה. וחודש ניסן ניתן במתנה לישראל. כמו שכתוב בפירוש, החודש הזה לכם. נתתי את זה לכם. שפירושו כפשוטו, שזה החודש ניסן שייך לכם. לפי שבו מאיר שם הוויה כסדר, וישראל אינם נאחזים כי אם בשם הזה דווקא, ובצירוף הזה דווקא, כי אנחנו מתפללים תמיד רואים את השם הזה, י' כו' כ'. כי חלק השם עמו, חלק השם הזה. ועל כן הוא החודש שלכם. איך אנחנו מתפללים? תפתחו סידורים, ברוך אתה השם, אנחנו רואים את זה. זאת אומרת שאנחנו באופן אוטומטי מתקשרים לאיזה חודש? ניסן. כל החיים שלה אנחנו קשורים לעניין של ניסן. מה זה אומר פנימי? שאנחנו קשורים כל הזמן לגאולה, לתפארת, לקו אמצעי, לאיזון. ולכן הקדוש ברוך הוא נתן לנו את החודש הזה מתנה. כלומר זה צריך להיות חלק של כל אחד ואחד מאיתנו, אותו איזון. להאיר ולהופיע עליכם באורו. על כן בחודש הזה הנני מוכן לגאול אתכם מהיות עבדים, מה שאין כן החודשים האחרים הנמשכים מצירופים אחרים שאינם חלקיכם. אז פה אני אומר את ההפך ממה שאמרתי לכם לפני דקה, בכוונה, כדי לא להפיל אתכם להמתנה רק חודש ניסן, שחז ושלום יעבור חודש ניסן, תגידו וואי איזה בסה, עוד שנה התפספסה וזה. לא, זה לא ככה, כן? אבל באמת יש פוטנציאל מיוחד בניסן. ואם תשאל במה מתבטא כוח החודש הזה, תשובה, בעובדה שמאיר בו י' כאבב כלפי הסדר. והוא ראש לכל החודשים, בבחינת שורש ומקור לכל החודשים, וכולם רק ענפים המסתעפים ממנו. כמו שאמרנו, חודש האביב הוא האבא של י' בית החודשים, אביב. על כן הוא המקבל ראשונה. כלומר, כשהאור יורד מלמעלה, בזמן, איפה הוא יורד? דווקא בניסן, כי הוא ראש. אז הוא יורד בראשונה, כל ההשפעה והטובה והברכה, ואז מתפשט, כן, לכל חודשי השנה. והוא המחלק שלל מטובתו לענפיו. כלומר, זה האבא שמחלק מהטובה שלו לכל החודשים. כולם קשורים בניסן. איך אנחנו רואים את זה בשולחן ארוך, במשנה ברורה? אנחנו אומרים שלפי האותיות של שבעת הימים של פסח, כל החגים בשנה מופיעים. אתם זוכרים? אתם לא זוכרים את זה? כולל יום העצמאות. באטפש, נכון? כלומר, א' דניסן זה את, ת'. אז תשעה באב. תשעה באב יהיה באותו יום של א' בניסן. למשל, השנה א' בניסן יהיה יום שלישי, תשעה באב יום שלישי. בית שין. בית, היום השני של פסח יהיה יום רביעי, שין, שבועות. שבועות יהיה ביום רביעי, השנה. ג' רש. ג' היום השלישי של פסח יהיה יום חמישי. מה זה רש? ראש השנה. ראש השנה יהיה ביום חמישי. ואותו דבר, וב. וב יהיה באיזה יום? יום שישי, נכון? אנחנו בסדר? לא קפצנו על אחד? דילגנו על הדלת, נכון? טוב, לא חשוב, הבנתם את העניין. וכו' וכו' וכו'. אבל שם, בשולחן ארוך, במשנה ברורה, חסר היום השביעי, כי שם בעל המשנה ברורה אומר, יש לנו זין שמקבילה לו האות שין. ואיננו, סליחה, עין. ואיננו יודעים עדיין איזה חג יתחיל בעין. היום אנחנו יודעים, זה העצמאות. ותמיד באותו יום של שביעי של פסח, יורד יום העצמאות באותו יום. בול. כן? שתבח שמו. אז בשביל מי שחושב שיום העצמאות הוא חג חילוני, והוא זרק את הקדוש ברוך הוא מהתהליך של הופעתו בעולם, אז אנחנו באים ואומרים חס ושלום. אין שום מדרגה במציאות שהיא מחוץ לקודש. הקדוש ברוך הוא יודע להתלבש בכל המנגנונים האלה, וכשאנחנו עושים מנגל ביום העצמאות, זה ריח ניחוח ישל השם, והמלאכים שמחים. טוב. כי באופן טבעי אנחנו רוצים להקריב קורבנות.
כן,
הוא סולח. אז זה נקרא ראשון לכל ההשפעה והטובה והברכה, עבור כל חודשי השנה. והוא המחלק שלל מטובתו לענפיו היוצאים ממנו. וזוהי מעלה נפלאה. למה? למה זה מעלה נפלאה? כי מה יש בתכונה הזאת של החודש הזה? נתינה, הוא רק נותן לכולם, הוא האבא של כולם, הוא מחלק לכולם. אז כל החודש הזה בלול בנתינה. אז תלמד מהחודש הזה, תהיה גם אתה כמוהו. כיוון שהוא רמז ברור אל התיקון של הרצון לקבל לעצמו, זה התיקון של האגואיזם. לצאת מזה, לצאת מהתלה הזה שהיינו במצרים, שכולו כזה אגואיסט. על ידי הרצון להשפיע מתגלה במהותו של חודש ניסן. וגם לפי סדר הדגלים, מיוחס החודש הזה מיהודה. שבט יהודה מלשון הודעה. וממנו יצא דוד, דוד המלך, שהוא המלכות, אשר כל עניינו שירות ותשבחות, והוא יהיה הגואל לעתיד. זה אותו דבר, דוד המלך, משיח בן דוד, זה הבן, זה ההמשכיות של דוד, שיהיה בבחינת פסח. כי אם דוד פתח את הפה לומר תהילים, אז כולם יפתחו את הפה פסח, זה הפסח, בשירות ותשבחות. ותיקון לגלות הדיבור. זה התיקון של גלות הדיבור. גלות הדיבור זה נושא מרכזי בספר הזוהר. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. כלומר, בשביל מה נבראנו? רק לדבר אחד, לגלות ולספר את גדולת השם בעולם. נכון? בשביל זה נוצרנו, עם זו יצרתי לי. אז אם אנחנו נוצרנו בשביל זה, מתי אנחנו פותחים את הפה? בפסח. זאת אומרת, שפסח מגלה את תכלית הבריאה. שפתאום בפסח כל עם ישראל פותח את הפה ומתחיל לספר בתהילות השם. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא בפסח? הוא אומר, הנה, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו, שמעו. כולם מספרים, וכל עם הרבה לספר, הרי זה משובח. אתם מבינים? אז מתי יש קבוצה ענקית של כל בני ישראל שפותחים את הפה באותו זמן, לומר תהילת השם, תהילתי יספרו, בליל פסח. אתם מבינים איך אנחנו מחישים את הגאולה? אנחנו גורמים למדרגה שתפעל. לכן בעצם יש השוואה בין רבי אליעזר לרבי יהושע. כי גם אם אנחנו לא עושים כלום, עצם העובדה שאנחנו פותחים את הפה בפסח ואומרים את האגדה, בזה אנחנו שותפים לתהליך של גילוי אור השם.
אז קלות הדיבור זה דיבור לא מתאים או דיבור?
נכון. דיבור לא, או, לא או, לא או, או בכלל לא דיבור, או דיבור שהוא לא מתאים. דיבור שהוא מחוץ למערכת של הקדושה. כן? הרי האדם, במה הוא נמצא כאדם? מה הגודל שלו כאדם?
רוח
הדיבור,
ממלא.
נכון, רוח ממללה. הנה, אנחנו אומרים את זה. שהיא תכלית בריאת העולם, תכלית האדם בכלל, בחינת רוח ממללה. אז ברגע שאתה מקיים את זה, אז אתה אומר את המדרגה האמיתית שבשבילה נוצרת. ואית בספרים הקדושים, שבחודש ניסן נפתחים שערי גן עדן. תשימו לב מה נפתח בחודש ניסן. שערי גן עדן נפתחים, וחומות גן עדן הן מחיצה לבעל להיכנס זר. אף אחד לא יכול להיכנס שלא מתאים לגן הזה. והיא שמירה לבעל למשול זר במעיין החתום הזה. ובניסן שהוא זמן גאולה וביטול שליטת החיצונים, על כן אין הגן צריך לאותן חומות. בניסן אנחנו לא צריכים את החומות האלה, כי זה שימורים. הכל שמור. ולכן מי שעולה, הוא עולה ישר לגן עדן. כן? כי רק מי שראוי לבוא אל הגן, יוכל להיכנס לתוכו. דהיינו בהשוואת הצורה מצד הגבורה והחסד. כלומר, ניקיון שמביא למדרגה העליונה הזאת. הוא מסיף בזוהר הקדוש כי הלב הוא גן העדן שבאדם. אם תחפשו את גן העדן באדם עצמו, זה הלב. הלב הוא נקרא גן עדן. והעיניים הם השערים של גן עדן. כך אומר הזוהר. זה השערים שמהם נכנסים לגן עדן. ובשנה הוא חודש ניסן. כלומר, יש עולם, שנה ונפש, נכון? אז בשנה זה חודש ניסן, כי עולם, שנה, נפש הם בסגנון אחד, ומה שיש בזה, יש דוגמתו בזה. אז מה קורה בניסן? הנה בניסן נפתחים שערי גן עדן, כלומר, העיניים. בוודאי לעומתם באדם נפתח הלב הסגור. בגלל שהעיניים נפקחות, אז הלב, גן עדן עצמו, נפתח. כלומר, בחודש ניסן צריך לפקוח את העיניים ולראות את המציאות באופן אחר, באופן של גאולה. בזמן אופטימי. כלומר, תהיו שמחים. צריך להיות בשמחה. למרות כל הקשיים, ויש המון. דווקא כדי לחבל בתהליך הזה של השמחה. כן? כי בשמחה תצאו. אל תשכחו את הפסוק הזה, הוא המפתח. בשמחה תצאו. מי שלא בשמחה לא תצאו, חס ושלום. כי בשמחה תצאו, ובשלום תובלון. דהיינו שיש התעוררות לכל איש ישראל באהבה. השמחה הזאת, מאיפה היא באה? מאהבה. האהבה הזאת מולידה שמחה. מה זה אהבה? נתינה. גילוי האחדות, ההזדהות עם השני, הזדהות עם הכאב של השני, חיבוק של השני, אהבה של השני, נתינה לשני, זה מה שפותח את האהבה, זה מה שמעורר את השמחה. ובאשר הוא זמן הגאולה כנ"ל, לכן אין כוחות החיצונים רשאים להתקרב אל הלב, זה זמן שהלב הוא כראוי, הוא בנוי כראוי, ואנחנו צריכים לפתוח, כמו שכתוב ביחזקאל, כן? והסרתי את לב האבן, ונתתי לכם לב בשר, שהלב שלנו היום נהיה רגיש יותר, בגלל כל הכאב שאנחנו חווים באומתנו הקדושה. יש הרבה כאבים, זה לא כדי להעניש אותנו, הכאבים האלה פשוט נותנים לנו לב יותר רגיש, אנחנו הפכנו להיות אנשים רגישים יותר, בגלל שאנחנו אמיתיים יותר, והדור שלנו הופך לנקי ונקי, זך וזך יותר, עד שבעזרת השם, קדוש ברוך הוא יערה עלינו אור ממרומים, יפתח לנו את השער הגדול, כן? ובעזרת השם, עוד השנה, בימים הקרובים, היום, עכשיו, ממש, יתחילו בעזרת השם כל המנגנונים להיפתח בצורה מוחשית, שנוכל לחיות אותם בשלמות, גם למעלה וגם למטה, אמן כן יהי רצון. פסח כשר, שמח וגואל.